בבקה מדף צדיק ח', תחילים בעזרת השם, שורה רביעית מלמעלה במילים אמר רבא. סיפור ידוע מסופר על אביו של רבן של ישראל, רבי שלמה יצחקי, רשי הקדוש. אני רוצה להביא את הנוסח של הסיפור הזה כפי שהוא מובא בספר שולשלת הקבלה, שהוא ספר מאוד קדמון מלפני למעלה מ-400 שנה, והוא בעצמו כותב שהוא ראה את הסיפור באיזה קונטרס ישן, וכך הוא מספר. רבי יצחק, אביו של רשי הקדוש, היה לו מרגלית יפה, שווה הון עתק. והיו רוצים בני עירו לקנות את המרגלית הזאת, כדי להשים את המרגלית בעין פלוני, בעין של עבודה זרה. והם באו להציע לו הרבה כסף, הרבו לתת בעבורם מאוד מוער ומתן, ורבי יצחק לא אהבה לשמוע להם. לתת את היעלום הזה לעבודה זרה, אבל אמרו לו, נותנים לך כל הון של העולם, הרבה כסף, הרבה זהב, בשום פנים ואופן. עד שגלגלו והביאו את רבי יצחק בעורמה על ספינה בחצי הים. אין לו לאן לברוח. שם הבין רבי יצחק, אביו של רשי הקדוש, שהוא יהיה חייב לתת להם את המרגלית. בראותו מוכרח לתיתה להם, הוא מסר נפש והשליך את המרגלית לתוך הים. והקדוש ברוך הוא הציל אותו מידיהם שלא הזיקו לו. כזאת מסירות נפש, היה מוכן לוותר על כל הון שבעולם, אף על פי שיכול להיות שהוא היה יכול למצוא כמה וכמה היתרים, כמו שאומרים, יש הרבה קושיות ברמב״ם, אבל הכסף משנה מתרץ אותם. כשאתה מוסיף עוד קצת כסף, אפשר לתרץ לך כל מיני קושיות. לא, במסירות נפש, היה מוכן שיעשו לו מה שיעשו לו, הוא השליך את המרגלית לים, ויתר על כסף, ויתר על הכל, והקדוש ברוך הוא הציל אותו מידם של מבקשי נפשו. ובת קול, כך הוא כותב, בת קול נשמעת בבית מדרשו לכל תלמידיו. באותה תקופה עוד היו גילויים שמימיים, זמן הראשונים, גדולי הראשונים. והבת קול אמרה, הנה לך בן מאיר אל כל ישראל. וכך היה תוך שנה נולד רשי הקדוש. באמצע הים, משליך את היהלום. האם אפשר לקחת את זה משם? אולי אפשר לזכור אנשים מיוחדים שמומחים בצלילה שיצללו ויקחו משם את היהלום? מה יהיה הדין אם אחד באמת זורק מטבע של חברו לתוך הים הגדול? ורואים את המטבע, המים צלולים. אומר רבא, הזורק יהיה פטור. מה הייתה מה? הפסדת לו מטבע. כי הוא אומר לו, אתה רוצה את המטבע? בוודאי שאני רוצה. הנה, הוא מונח לכמח, הוא מונח לפניך, קח אותו. אתה לא יכול לקחת אותו? אז תזכור אנשים שיודעים לצלול ויביאו לך, יצללו במים אדירים ויביאו לך את המטבע. אי בעית, שקלי, אם אתה רוצה, אתה יכול לקחת אותו. עכשיו, אם הייתי גזלן, אז לא היה לי את התירוץ הזה. הייתי חייב לתת את המטבע. אבל כאן דנים אותו מצד מזיק, כמו שנראה מיד. ומכיוון שהוא רק גרם את הנזק, הוא לא יזיק בידיים, לכן הוא יהיה פטור. והנה מילי, מתי הוא לא נחשב מזיק על המטבע? במקרה שהמים שאליהם נזריקה המטבע הם צלולים. דקחן זה אלי, אפשר לראות את המטבע, הוא יכול לומר לו, המטבע לפניך, היא לא נעבדה. אבל כשהמים אחורין, דלא כחז אלי, שאי אפשר לראות את המטבע, לא, אי אפשר לפתור אותו, והוא יהיה חייב על הזריקה שהוא זרק את המטבע, מדין מזיק, כי הוא איבד את המטבע. והנמילי, הדברים האלה, שאנחנו אומרים שהוא לא חייב על המטבע הזאת, מדובר כאן שהמטבע הייתה ביד של הבעלים, הבעלים החזיקו את המטבע, נתן לו מכה על היד, והמטבע ניתז אל תוך הים. בזה אי אפשר לחייב אותו, אלא מדין מזיק. וכאן, מכיוון שהמטבע נראית תחת המים, ואפשר לקחת אותה משם, אי אפשר לחייב אותו. אבל אם הבן אדם שזרק את המטבע למים, לפני כן שקלי מידי, בידי, הוא נטל את המטבע בידו, ואז זרק לים, אז הוא גזלן! מגזל גזלי! והשווה בא אלה מאבד, עד שהוא לא מחזיר את מה שהוא גזל, והשיב את הגזלה, הוא עדיין יישאר חייב. הוא לא יכול לטעון, הנה המטבע כאן, אתה צריך להביא את זה במקום שבו הבעלים יכולים לקחת את זה. מקשה הגמרא, מטיב רבה. אדם הפריש תרומות ומעשרות, תרומה גדולה לכהן, מעשר ראשון ללוי, ואז הוא צריך להפריש מעשר שני. מעשר שני, אוכלים בירושלים. אם הוא לא יכול להעלות את הפירות לירושלים, אומרת לו התורה, אתה יכול לפדות את זה על כסף. אבל על איזה כסף, אין מחללים פירות מעשר שני על מעות שאינן ברשותו. כיצד? היו לו מעות במקומות רחוקים, אני יודע, כיסטרה או בהר המלך, וללכת לשם זה סכנה. או שנפל כיסו, הארנק שלו, לים הגדול. אין מחללים על המעות האלה. אתה רואה שמעות שנמצאים בים הגדול נחשבות שהן מעות אבודות. אז למה לא נחייב את הזורק מעות חברו לים לשלם מדין מזיק, כי הוא איבד לחברו את המעות? אמר רבה, באמת המעות שנמצאים בתוך הים הגדול לא נקראות אבודות, אז למה אי אפשר לחלל על זה מעשר? שם זה שונה בעניין מעשר, שאי אפשר לחלל עליהם. דבינן, אנחנו צריכים שהמעות יהיו זמינות ומצויות בידיך. דרחמנה אמר, התורה אומרת, וצרת הכסף בידיך. זה צריך להיות מצוי בידיך. וכאן, כשזה בתוך הים הגדול, לקה. עוד הלכה שאומר רבה, אשף מטבע של חברו, הוא פיחת את הצורה שעל גב המטבע, ואיבד את הערך של המטבע. המטבעות בזמנם היו כסף, זהב, נחושת, אבל כשהיו מטביעים את הצורה, האלה זה ערך מוסף של המטבע. כאן הוא פשוט פיחת את הצורה. בכל זאת יהיה פטור מלשלם את ההפרש בין ערך המטבע לערך חתיכת הכסף שלא טבוע במטבע. מה הייתה? למה לא מחייבים אותו מדין מזיק? דה לא עבד ולא מידי. במכה שהוא עקה, הוא לא עשה ולא כלום, הוא לא חיסר מגוף המטבע. ואני מילי, הדברים האלה נאמרו דווקא, מתי לא מחייבים אותו מדין מזיק? דמחיי בקורנסה ותרשי, כשהוא עקה בפטיש על גב המטבע, ועל ידי זה מחק את הצורה שעל גביו. אבל הוא לא החסיר כלום מהכסף, מהחומר של המטבע עצמו. אבל אם הוא שפשף את הצורה שעל גב המטבע, שייפי בשופינה, שהוא החסיר קצת מהמטבע בעצמה, חסור חסרי, ואז הוא כן יהיה חייב. מטיב רבה, רבה מקשה קושייה. אם האדון עיקה עבד כנעני שלו, עיקהו על עינו, וסימאה, סימא את עינו, או עיקה על אוזנו וחרשו, אומרת התורה, אדון שהוציא את העין או השן, או שאר ראשי איברים שאינם חוזרים, כמו האוזן של עבדו, אז העבד יוצא לחירות, גם כאן, עבד יוצא בהן לחירות. אבל אם הוא לא עשה מעשה בגופו של העבד, אלא הוא עיקה בכותל כנגד עינו, ומחמת הקול הזה אינו רואה, או שהוא עיקה בכותל כנגד אוזנו, ומחמת הקול הזה אינו שומע, אין עבד יוצא בהן לחירות. רואים שמי שמכה את העבד על עינו, אף על פי שהוא לא יחסיר כלום בגוף העבד, הוא נחשב מזיק ממש, וזה לא נחשב שהוא גרם נזק. כיוון שהוא עשה מעשה בגופו, גם כאן, כשהוא פיחת את הצורה שעל גב המטבע בידיים, תחייב אותו מדין מזיק, מתרץ את הגמרא. באמת גם מעשה שנעשה בגוף העבד לא נחשב מעשה מזיק, אם הוא לא גורם חיסרון. ומה שהעבד יוצא לחירות, מחמת ההקעה שהאדון הקעה על אוזנו, רבה לטעמי, דאמר רבה, אם אדם מכה את אביו חלילה, והוא עשה, הוא הוציא דם, אז הוא חייב מיטה. אם אדם חרשו לאביו, הוא עיקה את אביו וחרשו, הוא חייב מיטת בדין, נהרג. ואם תשאל, הרי הוא לא עשה פה חבורה לכאורה, התשובה היא, זה כן עכשיו חבורה. אי אפשר לחרישה בלא חבורה, דטיפת דדמה, טיפת דם ודאי נפלה לי באודני. אם נחסר השמיעה ודאי, זה מגלה על פציעה פנימית, כנראה, זאת אומרת לא כנראה, אלא ודאי יצאה לו טיפת דם בתוך האוזן, ולכן, הוא חייב מיטת בדין, אותו בן שעשה את זה לאביו. וגם לגבי עבד, זה נחשב חיסרון שהוא החסיר ממש, והוא נחשב ממש מזיק, ולכן העבד יוצא בזה לחירות. הלכה שלישית אמר רבה, הצורם פוגם אוזן פרתו של חברו, אבל היא עדיין יכולה לעבוד, לחרוש, לעשות כל מה שצריך, אפילו אם שוחטים אותה, היא לא תהיה טריפה. הדבר היחיד שהוא פה פסל, שהיא כעת לא יכולה להיות מוקרבת קורבן. הוא יהיה פטור מלשלם. מה הייתה? מה הסיבה? פרה עצמה לא ניזוקה כדי קיימה קיימה. ודלא עבד ולא מידי, הוא לא חיסר בה כלום. ואם תשאל, אבל הוא עכשיו לא יכול להקריב אותה קורבן, כולו שברים, לאו לגבי מזבח קיימי. השברים כולם לא עומדים בשביל להיקרב על גבי המזבח, אז אתה לא יכול לחייב אותו מדין מזיק, כי אפשר להשתמש עם הפרה הזאת בשביל דברים אחרים, לא בשביל להקריב על גבי המזבח. מטיב רבה, העושה מלאכה במי חטאת, כשאדם נטמע כי הוא נגע במת, היה באוהל של מת, אז הדרך היחידה להיטהר, לא מספיק שהוא ממתין שבעה ימים וביום השביעי תובל, אלא ביום השלישי והשביעי לטהרתו צריך לעזות ולהשפריץ עליו מים, מי חטאת, מי מעיין שמעורב בהם אפר פרה אדומה. עכשיו, המים האלה, הם, אם עושים בהם מלאכה, הם נפסלים. אז מי שעושה מלאכה במי חטאת או בפרת חטאת, פרה אדומה, שגם היא נפסלת בעשיית מלאכה, הוא יהיה פטור מלשלם מדיני אדם, והוא יהיה חייב מן השמיים, בדיני שמיים, יפרעו ממנו על שהוא התכוון להפסיד את ישראל. עכשיו אי אפשר להשתמש עם המים האלה, אי אפשר להשתמש עם הפרה האדומה הזאת בשביל לתאר תמאים. מדייקת הגמרא, דווקא אם הוא עשה מלאכה במים או בפרה, הוא דהיה פטור, כי לא מנקר איזייקה בפרה או במים, לא ניכר שהוא עשה במלאכה והיא נפסלה, לכן הוא יהיה פטור. אבל צורם אוזן פרתו של חברו, תדייק, כיוון דמנקר איזייקה, ניכר, אתה רואה פה האוזן פגומה. אחי נמי, משמע מדויק, מחייב בדיני אדם, יחייבו אותו אפילו בדיני אדם, ולא אומרים שואיל וכל הבהמות לא עומדות להקרבה, הוא יהיה פטור. אז קשה על רבה שפטר צורם אוזן פרתו של חברו מדיני אדם. מתרצת הגמרא אמרי, הוא הדין דאפילו צורם. אם הוא צרם אוזן הפרה, הוא יהיה פטור בדיני אדם. והיה כמה שמלה נתנה בזה שהוא דיבר על מלאכה. דאפילו מלאכה, אפילו אם הוא הזיק על ידי שעשה מלאכה, דלא מנקר איזייקה, שהאיזק לא ניכר בכלל, אפילו פחות מהצורם באוזן, החידוש הוא שהוא בכלל חייב בדיני שמיים. זה שהוא פטור בדיני האדם זה באמת לא חידוש, כי אפילו אם היה צורם באוזן הפרה, הוא גם יהיה פטור מדיני האדם. החידוש הוא שאפילו שבשר הכל עשה מלאכה בפרה הזאת, הוא כבר יהיה חייב בדיני שמיים. הלכה רביעית אמר רבא, השורף שטר חוב של חברו, שאחרים חייבים לו כסף, והביאו לו שטר חוב, וכעת הוא לא יכול לגבות את החוב, כי אין לו שטר. הוא יהיה פטור מלשלם לו על החוב. דאמר לי, השורף אומר לבעל השטר, מה עשיתי בשבילך? שרפתי לך נייר, זה כלאי מנח, וגרמתי לך שאתה לא יכול לגבות את החוב. אני לא חייב לשלם לך, כי זה רק נחשב גרמה, וגרמה בנזיקין פטור. מתקיף לרמי בר חמה, אי חידמי, באיזה מקרה מדובר כאן? אי דאי כסא דאי, אם יש עדים, דיד אימי אבא בשטרה, שיודעים כמה כסף היה כתוב שהוא חייב לו בשטר, לכתבו לי שטרה מעליה, שבדין יכתבו שטר מעולה חדש על פי העדים האלה, ויוכל לגבות בו. וידלק הסעדי, אם אין עדים שיודעים מה היה כתוב בשטר, ענן מניה דינן, מניין אנחנו יודעים מה היה כתוב בשטר, וכמה צריך לשלם, מה החידוש שרבא מחדש שהוא יהיה פטור. אמר רבא, מדובר שאין עדים מה היה בשטר, אבל השורף מאמין לבעל השטר בכל מה שהוא אומר שכך היה כתוב בו. תהי במאמינו, הוא מאמין. ועל זה החידוש הוא שהוא יהיה פטור. אמר רב דימי בר חנינה, הדבר הזה שאמר רבא, שהשורף שטר חברו פטור מלשלם לו, זה שנוי במחלוקת בין רבי שמעון ורבנן היא לגבי גנב שגנב קורבן של חברו. ומדובר כאן שחברו שהקדיש את הקורבן קיבל על עצמו אחריות. יש שני דרכים להקדיש קורבן. דרך אחד, שאדם אומר, הרי זו עולה. כך בהמה ומקדיש אותה, היא תהיה קורבן עולה. בסדר, ההוא גנב את העולה, שיסתדר איתה. אבל יש דרך אחרת. אדם אומר, הרי עליו עולה, הוא מקבל על עצמו שהוא חייב להביא קורבן עולה. הוא באמת הקדיש קורבן בהמת קורבן עולה. אבל אם עכשיו יבוא הגנב ויגנוב אותה ממנו, זה דבר הגורם לממון. עכשיו הבן אדם יצטרך לקחת בהמה אחרת להקדיש אותה לעולה, כי עליו מוטלת חובה להביא קורבן עולה. אז יש ויכוח בין רבי שמעון, דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי, ולכן מחייב. גם כאן אצלנו, זה ששרף את השטר, כיוון שאם השטר הזה היה אפשר לגבות כסף מהלווה, אז זה נחשב ממון, וחייב לשלם לו. לפי דעת רבנן דאמרי, לגבי משכונב בימת קודשים, דבר הגורם לממון, אף על פי שהוא גורם לממון, כי אם היה למקדיש את הקורבן הזה, הוא לא היה צריך להביא קורבן אחר. בכל זאת, לאו כממון דמי, זה לא נחשב ממון ממש, לא מחייב, אז גם כאן השורף ששרף את השטר לא יהיה חייב לשלם. מקשה הגמרא מתקיף לה רב הונה בריידר רב יהושע, אי מר דשמעת לי לרבי שמעון, איכן שמענו שרבי שמעון סובר, דבר הגורם לממון כממון דמי, בדבר כזה כמו בהמת קודשים, שעיקרו גופה היה שווה ממון. הם אומרים שאם הוא גם גורם לממון לבעלים הוא נחשב ממון, כמו דבריו של רבא, שאמר את זה לגבי דבר דומה. דאמר רבא, אדם גזל חמץ לפני הפסח, ארגז שלם עם משקאות חריפים, חמץ יקרים מאוד, גזל את זה לפני פסח, הוא בא מישהו אחר ושרף את החמץ, שרפו במועד אחרי שהחמץ נאסר והתחייב בשריפה, הוא יהיה פטור מלשלם לגזלן בשביל החמץ, שהכל מצווין עליו לבארו, כולם מצווים לבאר את החמץ הזה, מדובר פה שהוא לא מכר את זה כמובן לגוי, ואתה לא מחייב אותו לשלם, מכיוון שהוא הציל את אותו גזלן מאיסור בל יראה ובל יימצא, שלא יימצא ברשותו חמץ. אבל אם הוא שרף את החמץ לאחר הפסח, שהוא לא בא להציל אותו מאיסור בל יראה ובל יימצא, אבל מה כן? זה חמץ שעבר עליו הפסח, שהוא נאסר בענה. כאן יש מחלוקת רבי שמעון ורבנן. לפי רבי שמעון דאמר, לגבי מה שהבאנו מקודם, אדם שגנב בהמת קודשים, דבר הגורם לממון, כממון דמי. אז גם כאן, אפילו שהחמץ לא שווה, כי הוא אסור בהנאה, בכל זאת, הוא יהיה חייב, אם הוא, זה שהוא שרף אחרי פסח את החמץ, הוא יהיה חייב לשלם לגזלן על החמץ שהוא שרף. למה? הגזלן יכול לומר לו, תראה, זה חמץ, עבר עליו הפסח, הוא אסור בהנאה, הכל נכון, אבל אתה יודע מה אני הייתי יכול לעשות עם זה? הייתי מחזיר את זה לבעלים. מה היית עושה? מה הוא היה יכול לעשות? הרי שלך לפניך, זה איזה כשאינו ניכר. אבל עכשיו, אין לי את הרמץ הזה. הוא הרי דבר הגורם לממון, הוא יכול לגרום לי ממון. הייתי פטור מלהתחייב על הגזלה, אם הייתי מחזיר את זה כמות שהוא לבעלים. לפי רבי שמעון, דבר הגורם לממון כממון, חייב השורף. ולפי דעת רבנן דאמרי לגבי מי שגנב בהמת קודשים, שאפילו שזה דבר הגורם לממון, בכל זאת לאו כממון דמי, אותו דבר גם, זה לא נחשב כמו ממון, אז אותו דבר גם כאן, כיוון שהחמץ הוא כעת לא ממון, כי הוא הרי אסור בהנאה, וזה שזה גורם לממון, לפי דעת רבנן, זה לא מחשיב אותו לממון, אז גם פה הוא יהיה פטור, מי ששורף את החמץ, הוא יהיה פטור מלשלם על החמץ לאחר הפסח. בכל אופן רואים שרבי שמעון אומר, דבר הגורם לממון כממון, דווקא כשהדבר עצמו הוא ממון, בהמת קודשים שגופה שווה ממון, ומה שרבא אומר את זה, אליבא דרבי שמעון, זה לגבי חמץ שגופו ממון, לפני פסח הוא היה שווה ממון, אבל בשטר, שהוא דבר שאין עיקרו ממון, מעולם הוא לא היה בעצמו בעל ערך ממוני, הוא מחייב הרבה מאוד כסף את הלווה, אבל השטר עצמו כמה הוא שווה, הוא לא דבר שהוא נחשב ממון. מאמרין לנו כי אמרנו שרבי שמעון סובר שעל ידי שזה גורם לממון הוא יחשב ממון ומי ששורף את השטר הזה יתחייב עליו מדין מי שמזיק ממון? אמר המאמר, רבי שמעון שהוא מן דדאין דינא דגרמי, שהוא מחייב את מי שרק גורם להפסד ממון חברו, רש"י סובר שגרמי וגרמה זה דבר אחד. ראש, תוספות, מחלקים, אבל בכל אופן נבהר כמו לברי רש"י. רבי מאיר שמחייב גם את מי שרק גרם הפסד ממון לחברו, מגבבי גובה ממי ששורף שטר של חברו, דמי שטר המעליה, את כל החוב שכתוב בשטר, כי הרי בזה שהוא שרף את השטר הוא גרם לו להפסיד את החוב שהיה כתוב בשטר, וחכמים שהם מנדלו דין דינא דגרמי, שהם פותרים אפילו בגרמי, מגבבי דמי נייר הבעלמא, הם מחייבים את מי ששרף את השטר רק על הנייר שהוא שרף, אבל לא על מה שהוא חייב על ידי החוב שהיה כתוב שם. ספר את הגמרא, והעובדה, באמת היה סיפור כזה שאחד שרף שטר חוב של חברו, וכף יאיר אפרם לרבשי, הוא הכריח, רפרם מכריח את רב אשי שכשהוא היה ילד הוא שרף שטר, ואגבה בי הוא גבה ממנו כמו שאתה רוצה לקחת קורה. לתקן בצורות, אתה לא תיקח כל קורה. תחפש קורה שהיא לגמרי שלמה וישרה מכל הצדדים כדי לחקוק בחקיקות. אתה הולך להשקיע בקורה הזאת, אתה לוקח את הנבחר, אז גם הוא גבה ממנו מהמובחר שבמובחר, כי קשורה לצלמה כמו הקורה שבאים לחקוק בכל מיני צורות. בקיצור, הוא גבה מרב אשי גבייה גמורה מעידית נחשב כדין מזיק, כי רפרם פסק להלכה לחייב על גרמי. במשנה למדנו, מי שגזל חמץ לפני פסח, ועבר עליו הפסח, והחמץ עדיין נמצא אצלו, והוא נאסר בהנאה. בן אדם לא מכר מכירת חמץ, זה היה ברשות הישראל כל הפסח, וזה נאסר בהנאה. אחרי פסח, הוא מגיע לבעלים של החמץ, שממנו הוא גזל, והוא אומר לו, הרי שלך לפניך, יש לך כאן ארגז של משקעות חריפים, יקרים מאוד, חמץ גמור, אבל אתה לא רואה עליהם שום נזק. הכל נוצץ, הכל מבריק, ככה חמץ. רק מה? אתה יודע שמצד ההלכה זה אסור בענה. אז זה דבר שהוא היזק שאינו ניכר. ראינו במשנה שגזלן יכול לקיים השבת הגזלה בחמץ שעבר עליו הפסח, אף על פי שהוא אסור בענה, והנגזל לא, והבעלים לא יכול לנות ממנו כלום, כי הצורה החיצונית עדיין קיימת, ואם כן אפשר לקיים בזה מצוות השבה. שואלת הגמרא, מן תנה, מי הוא התנה במשנה שסובר? אומרים בייסורי הנאה, כאן בחמץ שעבר עליו הפסח שהוא אסור בהנאה, אומרים, הרי שלך לפניך. הוא גזל חמץ לפני פסח, עכשיו עבר הפסח, החמץ הזה אסור בהנאה, הוא יכול לומר לבעלים, הרי שלך לפניך, לא משלם לך משהו אחר. אפילו שהבעלים צועק, מה אתה רוצה? מה יש לעשות עם זה? רק לשרוף את זה. מה, אני כעת מכובד במצוות שריפת חמץ? זה מה שאתה רוצה לזכות אותי? בכל אופן, אומר לו, תראה, אתה לא רואה כאן שום חילוק ושום נזק על החמץ, הרי שלך לפניך. מי התנה הזה? אמר רב חיסדא, לפי דעתי רבי יעקב היא. איזה רבי יעקב? דתניא, שור שהמית אדם, שחייב מיתת בדין של סקילה, אותו שור שהרג אדם, סוקלים אותו. אז עד שלא נגמר דינו, לפני שבדין פסקו את דינו של השור לסקילה, הוא עדיין לא נאסר בענה, ולכן אם הלכו ומחרו אותו, הוא יהיה מחור. אם הלכו והקדישו אותו לבית המקדש, הוא יהיה מוקדש. אם שחטו אותו, בשרו מותר באכילה. החזירו שומר לבעליו, מוחזר. נתנו לו לשמור על השור, ובינתיים הוא נאסר, הוא התחייב סקילה. החזיר אותו לבעליו, מוחזר, הוא לא יצטרך לשלם לשור אחר. מי שנגמר דינו, ברגע שבדין כבר חרצו את גורלו של השור לסקילה, הוא עמד בדין ופסקו את דינו לסקילה, הוא נאסר בענה באותו רגע, הוא לא נחשב ברשות בעליו, ולכן מחרו אינו מחור, הקדישו אינו מוקדש, שחתו בשרו אסור בענה. ומה לגבי אם הוא החזירו שומר לבעליו? כאן כבר יש ויכוח. לפי דעת רבנן אינו מוחזר, השור הזה אסור בהנאה, זה לא נקרא שהחזרת לי את הפיקדון. אבל רבי יעקב אומר, אף מי שנגמר דינו לסקילה, החזירו שומר לבעליו מוחזר, והשומר פטור מלהביא שור אחר. במה הוויכוח? מהי? לאו באק המפלגי? אז רב חיסדא מעמיד עכשיו דרך אחת לבאר את הוויכוח בין רבנן לבין רבי יעקב. רבי יעקב שאומר שאפשר להחזיר כעת את השור אפילו שנגמר דינו לסקילה, הוא סובר, אומרין בייסורי הנאה, הרי שלך לפניך, כך, כמו שהוא. לכן, אפילו שהשור עומד לסקילה, אפילו שהוא כעת אסור בהנאה, השומר יכול להחזיר אותו לבעלים. ורבנן, שהם סוברים שאחרי שנגמר דינו של השור לסקילה, אי אפשר להחזיר אותו, הם סוברים, אין אומרין בייסורי הנאה, הרי שלך לפניך. והתנה במשנה שלנו סובר כמו רבי יעקב, שאפשר כן לקיים מצוות השבה בחמץ, אפילו שעבר עליו הפסח, שהוא אסור בענה, כי אומרים בייסורי ענה, הרי שלך לפניך. אמר לי רבה, לרב חיסדא, לא בזה הוויכוח רבי יעקב ורבנן. יכול להיות דקולה על מה, אמרינן בייסורי ענה, הרי שלך לפניך, כמו שכתוב במשנה. יכול להיות שבזה גם חכמים מסכימים, שאפשר לקיים השבה בחפץ שנאסר בענה, אפילו שהחפץ נאסר בגלל שזה החמץ שעבר עליו הפסח. ואם כן, אם רבנן סוברים שאין אומרים בייסורי הנאה הרי שלך לפניך, נפלגו בחמץ ופסח, שיחלקו באמת על המשנה שלנו לעניין חמץ ופסח, שהוא נאסר בהנאה והגוזל חמץ עבר עליו הפסח, אי אפשר להחזיר. אלא אמר רבא, ודאי במקום שהחפץ נאסר מאליו בהנאה כמו חמץ בפסח, שעל זה מדברת המשנה, כולם מודים שהוא יכול לומר לבעלים הרי שלך לפניך, והבעלים לא יכול לטעון שום טענה. ולכן מה שכתוב במשנה, גזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הרי שלך לפניך, זה לפי כל הדעות, אין בזה ויכוח. והאחר לגבי שור שנגמר דינו לסקילה, אם אפשר להחזיר אותו לבעלים, הוויכוח הוא לא לגבי אם אומרים בייסורי הנאה הרי שלך לפניך או לא, אלא הוויכוח הוא האם גומרים דינו של שור שלא בפני השור. בזה קם מפלגי. בזה הוויכוח רבנן ורבי יעקב. רבנן סוברים, אין גומרים דינו של שור שלא בפניו של השור. אתה לא יכול לפסוק את דינו של השור למיטה שלא בפניו. ואם כן, השומר שנתן את השור לידי בית דין, והוא גרם שיפסקו את דינו לסקילה, נחשב שהוא הזיק בידיים את בעל השור. דאמר לי, בעל השור אומר לשומר, אי הייתי תניה לי, אם היית מביא לי את השור, אבא מעריק נה לי לאגמה, הייתי מבריח את השור לאגם, מקום שבית דין לא יכול לתפוס אותו, ולא יחייבו אותו מיטה, ואי אפשר לגמור דינו של שור שלא בפניו. השתה, אתה הלכת, והבאת את השור לבית הדין. מסרתי, מסרת אותו, ביד מן דלא מצינה להשתהו ידינה בעדי. בידי מישהו שאני לא יכול לדון איתו על זה שהשור נאבד. ודאי הפסיקו דינו למיטה. ולכן אתה נחשב מזיק בידיים. ולכן סוברים חכמים שהוא לא יכול להחזירו לבעלה ולומר לו הרי שלך לפניך. כי הוא זה שגרם לבעל השור נזק. רבי יעקב סובר, גומרים דינו של שור גם שלא בפניו. אפשר לפסוק את דינו לסקילה גם שלא בפני השור. לכן גם כשהבעל השור הביא את השור לבית דין ופסקו את דינו למיטה, השומר יכול להחזירו לבעליו. הבעלים לא יכול לטעון, אתה הזקת אותו בזה שמסרת אותו בידי בית דין. דאמר לי, כי השומר יכול לומר לבעל השור, אתה בא וצועק עליי למה הבאתי את השור לידי בית הדין? מה יעבדי לי? מה עשיתי לך בזה שנתתי אותו בידי בית הדין? סוף סוף, אבא גמרי ללדינה שלא בפניו, גם אם לא הייתי מוסר את השור בידי בית דין, היו פוסקים את דינו למיטה. מה שמסרתי את השור לידם, לא זה מה שגרם לפסק הדין. לכן זה הזק ממילא, זה לא הזק בידיים, ולכן כמו שבחמץ ועבר עליו הפסח שנאסר בהנאה, מכיוון שזה הזק ממילא, אומר לו הרי שלך לפניך. גם כאן אומר לו, הרי שלך לפניך. ספר את הגמרא על רב חיסדא, שהוא אמר את הטעם הראשון, את הדרך הראשונה לבאר את הוויכוח בין רבי יעקב ורבנן, האם אומרים בייסורי הנאה הרי שלך לפניך או לא, ככה הוא רצה לטעון שבזה הוויכוח חכמים ורבי יעקב, השכחי רב חיסדא לרבא בר שמואל, פגש את רבא בר שמואל, אמר לי, שאל אותו, תגיד, אתה תנית מידי בייסורי הנאה, שנית איזה משנה שעוסקת בייסורי הנאה? אמר לי, בוודאי, כן, תנינה, שניתי. אין, תנינה. לגבי גזלן התורה אומרת וישיב את הגזלה. מה אתה מוד לומר אשר גזל? את מה הוא ישיב אתה רוצה? את מה שהוא לא גזל? אלא, מכאן אמרו, יחזיר כאין שגזל. יכול להשיב את הגזלה רק אם הוא, אם מכאין שהוא גזל אותה. מכאן אמרו, גזל מטבע, והמטבע נפסל. פירות, והרכיבו. יין, והחמיץ. תרומה, ונתמת. חמץ, ועבר עליו הפסח. בהמה, ונאבדה בעבירה. ושור, עד שלא נגמר דינו, כיוון שהגזלה לא השתנתה בצורה החיצונית, זה כן שגזל, ואף על פי שהיא נאסרה בהנאה, אומר לו הרי שלך לפניך. רואים ששור שהמית, ובית דין צריכים לפסוק את דינו למיטה, יכול להשיב את השור לפני שנגמר דינו, כיוון שהוא עדיין לא נאסר בהנאה. משמע שאם כבר דינו נגמר לסקילה, שהוא נאסר בהנאה, אי אפשר להחזיר את השור יותר. מן שמת לי דאמר, מי הוא זה ששמענו שהוא סובר שבהמה עד שלא נגמר דינו, אם עדיין לא נגמר דינו לסקילה, אין, יכול להחזיר אותו לבעליו ולומר לו הרי שלך לפניך. אבל משנגמר דינו לסקילה, לא יכול להשיב אותו לבעליו. מי זה שסובר כך? זה רבנן שחולקים על רבי יעקב. וקטן, בכל זאת בברייתא כתוב, שאם הוא גזל חמץ ועבר עליו הפסח, או אומר לו הרי שלך לפניך. רואים שגם לפי דעת חכמים, אומרים בייסורי הנאה הרי שלך לפניך. כמו לגבי חמץ, כמו שמצאנו שהם סוברים ככה לגבי חמץ ועבר עליו הפסח. אז למה לעניין שור שנפסק דינו למיטה, הם סוברים שאי אפשר לומר הרי שלך לפניך. זה לא בגלל שהוא נאסר בהנאה, ואין אומרים בייסורי הנאה הרי שלך לפניך. אלא משום שאין גומרים דינו של שור אלא בפניו, ומי שהביא אותו לבית הדין הוא מזיק את השור הזה בידיים, כמו שרבא הסביר את הוויכוח. אמר לי רב חיסדא, באמת יש מכאן ראייה נגד איך שאני רציתי להעמיד את הוויכוח, שלמה אני מבקש ממך, אם אשכחת לאו, כשתפגוש את בני הישיבה, לא תימא לאו ולא מידי, אל תאמר להם את הברייתא הזאת שסותרת את דבריי, כדי שלא ישמחו שמצאו על דבריי פרחה. אפשר לומר, הם כבר בכל מקרה לא סברו כמו דעתו, אז כדי שלא ישמחו בתקלת חבריהם, עדיף שלא ישמעו מזה. במשנה למדנו שאם אדם גזל פירות והם הרכיבו, אומר לו הרי שיכל לפניך. שואלת הגמרא והרי תנן, שאם אדם גזל פירות והרכיבו, הוא משלם קישת הגזלה. אמר רב פאפה, יש הבדל. מה ששנינו שהוא משלם קישת הגזלה, שהוא כן צריך לספוג את ההפסד, כאן מדובר שהרכיבו כולן, זה ממש ניכר. הזק ניכר, וכיוון שהוא קנה אותם בשינוי הזה, משלם קישת הגזלה. ומה ששנינו במשנה שלנו, שהפירות הרקובים מחזיר אותם כמות שהם, מדובר פה שהרכיבו מקצתן. משמע לכאורה שהפרי עצמו הרכיב רק קצת, הוא לא ממש רקוב לגמרי. זה לא כל כך ניכר, אז לכן, זה לא שינוי ניכר, ולכן הוא יכול לומר, הרי שלך לפניך, ועד כאן השיעור על דף צדיק ח'.